ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום וברכה. יש לנו את הזכות לארח ולשמוע שיעור מפי הדיין רב יהודה גליק, שהוא בוגר הישיבה. נדמה לי אולי שהוא הראשון, הדיין הראשון מהציבור הדתי-לאומי, אני חושב, בישיבות ההסדר. וגם עוד משהו אישי שלי, שאני גדלתי בצל של הרב יהודה, הוא גדל בנתניה, בית אחד לידי, ותמיד ראיתי בו סמל, וברוך השם אנחנו זוכים לשמוע שיעור ממנו.
אני לא כל כך רגיל לתת שיעורים בפורום המכובד הזה שהזמינו אותי, אז אני מרשה לעצמי קצת להרגיש יותר בנוח. הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אני מקווה שנספיק לדבר על כל המקורות שיש לפניכם. אני מקווה שישאר מספיק זמן בסוף כדי לשאול שאלות, או בנושא של השיעור או באופן כללי, אם יש שאלות בעניין של בתי הדין. אחד הנושאים שעדיין בית הדין, גם היום במציאות של היום, יכול לדון באמת לגמרי לפי דין תורה, זה הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אבל בצורה קצת יותר רחבה. בעצם יש כל מיני סוגי אנשים, שזה מה שאנחנו, אתם למדתם בגמרא בכתובות, או שיש גם קצת מסכתות אחרות ויבמות. יש אנשים שיש כל מיני בעיות בנישואים שלהם, וכל אדם שבא היום להתחתן ברבנות ויש איזושהי שאלה הלכתית לגבי, כלומר הוא לא רגיל, לא במצב רגיל של אדם רגיל שבא להינשא, אלא יש לגביו שאלות מיוחדות, אז שולחים אותו לבית הדין הרבני כדי להביא יותר ניסוי. אחד הסוגים של אנשים ששולחים אותם לבית הדין זה מה שאנחנו מדברים כאן על מעוברת ומנקת חברו. אז סליחה, אז אנחנו לומדים בסוגיה שלנו במסכת כתובות, אז הגמרא אומרת שאלמנה שהיא מניקה, אז היא לא יכולה להתחתן במשך זמן מסוים. ובהתחלת הסוגיה, שזה לא במראה מקומות שלכם, זה קצת קודם, הגמרא אומרת, יש שם מחלוקת כמה זמן, יש אומרים 24 חודש, 18 חודש, כל מיני זמנים. אני בכוונה לא נכנס לדבר על כל הדברים שיש בגמרא, כי הנושא הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אפשר להגיד שזה נושא מאוד רחב, ויש הרבה אופנים של שאלות שהן קשורות בנושא הזה, כמו שאנחנו נראה בהמשך. ולכן אני רק, אפשר לומר, נותן טעימה בכמה נקודות, ואני מקווה שבסופו של דבר יותר יובן העקרונות של הלכה שלפי זה פוסקים היום בנושאים האלה. אז הגמרא בהתחלה אמרה שלגבי מעוברת אלמנה מנקת יש זמנים, ובסופו של דבר המסקנה שיוצאת מהגמרא שהלכה כרבי מאיר, צריך 24 חודש אלמנה שהיא מניקה, היא צריכה לחכות עד 24 חודש. אז הגמרא בהמשך הסוגיה, אז הגמרא אמרה הגמרא הביאה ברייתא, לפי הברייתא הייתה הווה אמינא שיש מקום להקל במנקת חברו בשלושה אופנים. אופן אחד זה היא נתנה למנקת, אופן שני זה היא גמלה את הילד, אופן שלישי לא עלינו הילד נפטר. ואז הגמרא בהתחלה חשבה לומר שכיוון שבאופנים האלה כבר אין מקום לגזרה, כי עוד מעט בהמשך אולי קצת ניכנס יותר, אבל כאילו הטעם של הגזרה לא קיים, אז הברייתא אמרה שמותר לשאת בצורה כזאת. ואז הגמרא אמרה שזה לא נכון, כיוון שרב נחמן אמר שהלכה כרבי מאיר בגזרותיו, ואפילו במקום שכבר אין את הטעם של הגזרה, בכל אופן הגזרה ממשיכה להיות קיימת. ובהמשך הגמרא אומרת שרב נחמן עצמו התיר לבי ריש גלותה, בזמן שהם נתנו למנקת, התיר להם להינשא לאלמנות שלהם, והדבר הזה הוא דורש התייחסות להסביר מה ההבדל, למה רב נחמן התיר להם. סליחה. עכשיו בראשונים אנחנו מוצאים דיונים, כיוון שבגמרא כאן במסכת כתובות, אז הגמרא מדברת לגבי אלמנה מנקת. השאלה היא שעולה בראשונים, והדיון הזה מתחיל בתוספות שאתם ראיתם אותו, אז שרבי רש"י הזקן התיר לגרושה, כלומר בגרושה אין, כך סבר רש"י הזקן, שבגרושה אין גזרה של מנקת. וחלקו עליו הראשונים בתוספות כאן, רבנו תם והראש, ויש עוד הרבה ראשונים שחולקים. סליחה. בשולחן ערוך, ואני כמו שאמרתי קודם, אני מקצר, בסימן י"ג, סעיף י"א, כתוב בשולחן ערוך סיכום להלכה לפי דעת השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, גזרו חכמים שלא יישא אדם ולא יקדש מעובר את חברו ולא מנק את חברו עד שיהיה לבלד כ"ד חודשים. אני מדלה קצת את ההגעה של הרמה, חוץ מיום שנולד ויום שנתקדשה בו וחודש העיבור וכו'. מה שחשוב לענייננו, דברי השולחן ערוך, בין שהיא אלמנה, בין שהיא גרושה, בין שהיא מזנה. כלומר, נוסף על מה שהזכרנו קודם, שאלמנה כתוב בפירוש בגמרא, גרושה מחלוקת הראשונים, והשולחן ערוך פוסק כמו הראשונים האלה שאומרים שגם בגרושה גם כן צריכה להמתין 24 חודשים, והוא מוסיף שגם במזנה, כלומר גם אישה שהתעברה לא מנישואין והיא לא גרושה ולא אלמנה, היא אישה מזנה, גם כן לא יכולה להינשא. אומר הרמ"א, אומר, ויש מקילים במזנה בשם הגאות מרדכי. אומר, ממשיך הרמ"א ואומר, ויש להקל במופקרת לזנות כדי שיהיה בעלה משמרה. אז הרמ"א הוא אומר שאישה שהיא מזנה, שהיא מופקרת לזנות, יש מקום לסמוך על שיטת ההגאות מרדכי ולהקל, להתיר לה להינשא לפני 24 חודש. והשולחן ערוך מסיים, ובזה אני מסיים את הקטע בשולחן ערוך. ממשיך השולחן ערוך, אפילו נתנה בנה למנקת או גמלתו בתוך כ"ד חודש, לא תינשא, אפילו נשבעה המנקת או נדרה על דעת רבים שלא תחזור. אז הדברים האלה של השולחן ערוך מתייחסים גם כן לשיטות ראשונים שבטח נתקלתם בהם, שהם, יש כאלה שרצו להגיד ללמוד מהדין של דבר אש גלותה, כי הגמרא אמרה שדבר אש גלותה הם אנשים שאין חשש שהמנקת תחזור, אז לכן היו ראשונים שרצו להגיד שיכולה, שאחת כזאת שנשבע על דעת רבים שהיא לא תחזור מהנקה, אז אפשר להקל בכל אחד מהאופנים של קודם. וגם הרן במקום, גם עוד ראשונים שוללים את הדעה הזאת ומביאים הוכחה שזה לא נכון. ו סליחה, וממשיך על שולחן ערוך אומר, אפילו נשבעה לאדם גדול כמו אלו שהולכים בחצר המלך. אבל נסיים על שולחן ערוך, אבל אם מת בנה מותרת להינשא ואין חוששים שמה תארגעו. וממשיך על שולחן ערוך את מה שאתם רואים בראש, וכן אם גמלתו בחיי בעלה או שאינה חולבת לעולם, כגון שיש לה צימוק דדים, או שפסק חלבה בחיי בעלה וסחרו לו מנקת בחיי בעלה, או שנתנה בנה למניקה 3 חודשים קודם מיתת בעלה והיא לא הניקה כלל, תוך 3 חודשים מותרת להינשא. אז כאן יש את המקרים המפורשים בשולחן ערוך. אז ודאי המקרים המפורשים בשולחן ערוך, אם כי יש כאן מחלוקות בנושא כלים, וכמו שאמרתי קודם, יש כאן הרבה פרטים והרבה דיונים לגבי, אפילו לגבי עצם הדברים שכתובים בשולחן ערוך, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, כי אי אפשר להרחיב את העירייה יותר מדי. אז עכשיו אנחנו צריכים נחזור קצת אחורה לגמרא, אחרי שאנחנו כבר הסברנו את הדברים מבחינת אנשים שעליהם חל הדין שאנחנו מדברים עליו. אבל נחזור עכשיו לגמרא, רק רגע, סליחה. אם אנחנו חוזרים לדברים שכתובים בראש במקורות שלפניכם, שהראש אמר שאישה שיש לה, אף פעם היא לא מניקה, יש לה צימוק דדים, או שכבר פסק חלבה בחיי בעלה וסחרו לו מנקת בחיי בעלה, או שנתנה בנה למניקה 3 חודשים קודם מיתת בעלה, אז בעצם צריכים להבין, בעצם אני הולך עוד שלב לפני הגמרא, סליחה, לפני הראש עוד בגמרא, אז השאלה היא בעצם מה ההבדל בין הבחנה, שבהבחנה הגמרא אומרת, מזה הרי הגמרא למדה שהלכה כמו רבי מאיר בגזרותיו, ובהבחנה כתוב בגמרא שאפילו נשים שהגזרה של ההבחנה לא שייכת אליהם, כמו אישה זקנה או לא ראויה ללד או עקרה או רדופה ללכת לבית אביה, זאת אומרת אישה כזאת שהיא בכלל לא חיה עם הבעל חודשים לפני הגירושים או לפני שהבעל נפטר, בכל אופן צריכה להמתין שלושה חודשים, לא יכולה להינשא. אז אם כך, מדוע האנשים האלה, נכון שעל על, על, על האישה הזאת יש עליה לא שייכת הסברה של מנקת חברו, שאם יהיה זמן אולי קצת נרחיב על זה יותר בהמשך, אז אבל למה מצד לא פלוג? אז זה בעצם תוספות מתייחס לשאלה הזאת, וגם הראש, אם כי הראש עושה את זה מאוד מאוד סותם את הדברים כדרכו. אז תוספות כאן כותב שבעצם הגזרה זה לא גזרה, בוא נגיד לפי מה שכתוב בתוספות, זה לא שאנחנו גוזרים מת אתו לא מת, ונתנה בנה להעניק אתו לא נתנה, וגמלתו אתו לא גמלתו. כי אז שואל תוספות, אז למה רב נחמן התיר לאלה של רש גלותה? אז הוא אומר, אלא יש לומר דגזרינם במת שמא תהרגנו, ונתנה בנה להעניק שמא תחזור בה, וגמלתו אתו שמא תגמלנו, ועדיין הוא צריך לינק. אז אומר תוספות שבעצם באמת אז זה, אנחנו גוזרים שמא יתהרוג אותו. ולגבי נתנה בנה להעניק, אז שמא תחזור, שמא המנקת תחזור, אבל במקום שאין חשש שהמנקת, את המנקת תחזור, כמו בבי רש גלותה, אז לכן אין מקום לגזור. כלומר, זה לא איזושהי גזרה כללית כזאת, גזרה כללית בלי טעם. וגם לגבי הפרט השלישי, לגבי גמלתו, אתו שמא תגמלנו, כלומר היא תזדרז לגמול אותו יותר מוקדם ממה שצריך, וככה התינוק ינזק. בעצם כשמסתכלים בגמרא, אז נראה לפי הגמרא שהגמרא אומרת, אחר כך בסוף הגמרא, הגמרא אומרת הלכתא מת מותר, גמלתו אסור. אז נראה בפשטות מהגמרא שהדבר, החילוק הזה בעצם, לפי מה שראינו עכשיו בתוספות, אז בעצם לפי רבי מאיר בעצם היה אסור, גם אם הוא מת היה צריך להיות אסור להינשא, בגלל שלפי מה שתוספות כתבו שהגזרה היא שם תהרגנו, אז יוצא בעצם שאם התינוק מת, אז לא היה צריך להיות מותר לפי רבי מאיר. אבל בכל אופן הגמרא קובעת הלכתה, כלומר הגמרא אומרת זה פסיקת ההלכה של האמוראים, שאומרים אנחנו לא מתחשבים לגבי מת, אנחנו לא מתחשבים בסברה של לא פלוג, אנחנו לא מקבלים את הסברה של לא פלוג. כלומר יוצא בעצם שלפי המסקנה של הסוגיה, לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, אז יוצא שהלכה כרבי מאיר, אבל לא לגמרי. הלכה כרבי מאיר חוץ מאשר באמת אין הלכה כרבי מאיר, והלכה כרבי מאיר לפי מה שיוצא בסוגיה כאן, הכוונה היא לפי איך שרב נחמן פרש בדברי רבי מאיר. עכשיו אחרי ההקדמה הזאת, אז רציתי להביא דוגמה, התשובה של הרב קוק שנמצאת לפניכם, ולראות איך הרב התמודד. התשובה שלנו דה ביהודה, אנחנו נתייחס אליה אחר כך, זה המקור החמישי. אז השאלה הייתה בעניין המנקת שגמלה את הולד כמעט תכף ללידתו, ויש לחוש שלא יעשו באיסור אם לא ימצא להם יותר. כלומר הנושא בעצם היה, המקרה היה כזה, אלמנה, הבעל נפטר,
האלמנה הניקה את התינוק קצת זמן אחרי הלידה. עכשיו עכשיו גמלה אותו, וכעת היא נמצאת, בוא נגיד חצי שנה אחרי שהתינוק כבר גמול, התינוק עכשיו הוא כבר בגיל 8 חודשים, 9 חודשים, והיא רוצה להינשא. עכשיו לפי השולחן ערוך, מה שראינו עכשיו, וגם לפי כל מה שדיברנו עד עכשיו, אין מקום להקל. כי אלמנה, וכבר אני אומר עכשיו, הרבה מאוד מהקולות שמוצאים בדינים האלה, וכמו שאנחנו נראה גם עוד מעט בתוך הדברים של הרב קוק בעצמו בתשובה הזאת, הם בעצם מסתמכים על שיטות ראשונים, שאם כי השיטות הראשונים האלה לא נפסקו בשולחן ערוך כשיטה עיקרית. אבל כמו שראינו לפי הרמ"א, שהרמ"א כותב שיש מקילים במזנה, כי מזנה זה לא מוסכם על כולם, ולכן במופקדת לזנות אז מקילים. אז נחזור לדוגמה שלנו. בדוגמה שאנחנו מדברים עליה, מדובר באלמנה. אלמנה, אין שיטה כזאת שבאלמנה אפשר להקל. ואי אפשר, בוודאי שלא מדובר על אישה שאף פעם היא לא העניקה, כי היא כן התחילה להעניק. אז אי אפשר להתיר. עכשיו, הרב בתשובה, ואני בכוונה מקצר, תשובה יפה, ארוכה, מומלץ להסתכל, אבל זה קצת קשה להתמודד עם הרוחב הנקודות שהרב דן שם. בהתחלה הרב דן על הסיבה שבגללה הרב השואל חושב שצריך להקל, שצריך להקל. הוא דן באריכות דברים מאוד יפים. אבל אני רוצה לדבר בקשר לנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו. והרב אומר שבעצם הוא אומר שיש מקום להקל לאישה הזאת. זה גם כתוב לפניכם. כיוון שמדובר באישה שהיא ענייה, והבעל הזה שהולכת להתחתן איתה הוא בן אדם עשיר. הרב אומר, זה בעצם טובת הילד כן להתיר לה להתחתן איתו. בגלל שהאדם הזה הוא יפרנס את הילד, הוא מוכן לפרנס את הילד. עוד מעט נראה מה עוד הרב דורש כדי שבאמת, כדי להתיר את זה, להתיר למעשה. אבל הרב אומר, יש דבר ש אדם יכול להגיד, אנחנו מוצאים את זה גם כן בדברים אחרים, לדוגמה לגבי מזונות, אז אישה יכולה להגיד, איני מזונות ואיני עושה. כיוון שהתקנת חכמים לטובתה, אז תקנת חכמים שהיא לטובת אדם, אז אדם יכול להגיד, אי אפשי בתקנת חכמים. אז אומר הרב, אז פה בעצם הילד הזה, הוא לא יכול לדבר. אבל בית דין הם אביהם של יתומים. בית הדין הוא כאילו מייצג אותו. והוא אומר, בעצם לטובתו, כאילו חכמים עשו תקנה לטובתו, כדי להבטיח את הפרנסה שלו, להבטיח שיהיה חלב, וכמו שהגמרא ביבמות כותבת, שאם זה אבא שלו, והאמא תהרה עוד פעם, אז הוא ייתן לו ביצים וחלב, אבל אם זה לא אבא שלו, אז מי יפרנס אותו? ולכן חכמים אמרו שכל זמן שהתינוק 24 חודש צריך יניקה, אנחנו דואגים לתינוק כדי אפשר אחר כך. מה זה? לא, 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 אחרי שהוא מת. אז אני אומר שבן אדם יכול להגיד, התקנת חכמים היא בעצם במקרה הזה היא פוגעת בילד. אז אנחנו כאילו אומרים אי אפשי לתקנת חכמים, אבל אומר הרב, זה לא מספיק להגיד דבר כזה. אז מה עם הגזרה של רבי מאיר? הרי אנחנו כל הזמן מדברים שרבי מאיר לא פלוג. אז זה כל זה הוא נגד הלא פלוג. ולכן הרב קודם כל אומר שיש להבחין בשני מצבים. כלומר, אם התינוק הוא במצב המציאותי שייך עליו הסכנה הזאת, מה שרבי מאיר אומר, אנחנו כלומר לא מצד לא כלום, אלא במצב המציאותי שייך, אז אנחנו לא יכולים לעשות סברות לבטל תקנת חכמים, כי זה הרי החשש של חכמים זה דבר שהוא נוגע לפיקוח נפש. ויש גם סברה נוספת שעוד לא הזכרנו אותה, יש כאלה שאומרים שזה ממש זכות ממונית של הבית מאיר והחתם סופר בעקבותיו, הם רואים את הזכות של התינוק ליניקה כזכות ממונית. יש ירושלמי שתומך בזה, כתוב בשדי יתומים אל תבוא, הירושלמי אומר בשדי יתומים אל תבוא, כאילו יש זכות ממונית. אבל הרב אומר שכל זה אם אנחנו מדברים שיש את המצב של סכנה, לא, אי אפשר לעשות חשבונות. אבל אם המצב כרגע במציאות לא סכנה, כלומר היא גמלה אותו, אז הוא מסתדר, הוא כבר חצי שנה הוא כבר גמול, הוא אוכל דברים אחרים, או במציאות של היום הוא כבר יש לו בקבוק, הוא כבר לא צריך, הוא לא צריך את העיניקה. ואנחנו באים לדבר על מצב ספציפי שהתינוק הזה לטובתו, אז אנחנו יכולים להגיד אי אפשי בתקנת חכמים. אבל אז אומר הרב שבעצם הדבר הזה תלוי איך אנחנו מבינים את תקנת החכמים. האם תקנת החכמים היא תקנה כללית כזאת שהיא באה לטובת כל הילדים במצב הזה שהאימא שלהם רוצה עכשיו להתחתן ועדיין הם בתוך הזמן של ההנקה? אז אם אני תופס את התקנת חכמים בתור תקנה כללית, אז אין מקום להגיד אי אפשי בתקנת חכמים. אבל אם אני אומר שתקנת חכמים זה בא לתת זכות לכל, כאילו חכמים כאילו דאגו לכל תינוק כפרט, שהתינוק הזה נמצא במצב שהוא עדיין בתוך 24 חודש, הוא בגיל פחות מ-24 חודש, אז חכמים אמרו, אנחנו עשינו תקנה לטובת כל הילדים כפרטים, כי אנחנו דואגים להם. אבל עכשיו שאנחנו נמצאים במצב כזה, אז אנחנו אומרים שתקנת חכמים לא קיימת. והרב אומר שבעצם הדבר הזה הוא נמצא במחלוקת הראשונים, כי יש ראשונים שתופסים את תקנת חכמים כתקנה כללית, ויש ראשונים שתופסים את תקנת חכמים כתקנה לכל תינוק ותינוק. והדבר הזה בא לביטוי בעצם בעוד דבר, עוד נקודה שיוצאת מהגמרא, שהשאלה היא, אמרנו קודם שאמרנו הלכה כרבי מאיר אבל לא לגמרי, אלא הלכה כרבי מאיר בהסתייגות של רב נחמן ובהסתייגות של הגמרא, שהגמרא אומרת מת מותר, למרות שזה לא לפי רבי מאיר וזה לא מובן, לא משנה לפי כל דבר שנדבר עכשיו. כלומר העניין על מת, ברור שזה מדובר על דבר כללי, שזה דבר כללי שמה תארגנו. אבל זה הגמרא אמרה שלא מתחשבים בדעת, לא מתחשבים במה שרבי מאיר אמר. הגמרא אומרת הלכתה, דבר שהגמרא אומרת הלכתה אז זה הלכה, לא מתחשבים. אבל יש הראש עצמו שכאן אצלנו בגמרא, הראש הרי מביא שאת הלכה כמו רב נחמן, כי בראש גלותה הוא אומר שהלכה כמו רב נחמן, אבל הראש בתשובות מביא את דעת מהר"ם מרוטנבורג. מהר"ם מרוטנבורג הוא היה רבו של הראש, ושם אומר מהר"ם מרוטנבורג אומר שאין הלכה כרב נחמן. כלומר שהעניין של ריש גלותא לא נפסק להלכה. זה דעת רב נחמן בגמרא, אבל זה לא נפסק להלכה. ולמה? בגלל הסברה הזאת. זה אומר הרב, בגלל הסברה הזאת, כיוון שהלא פלוג הוא כללי, הוא לא פרטי, ממילא אין מקום להקל במקרים פרטיים לפי הדעה הזאת. והוא מציין גם כן לריף ולרמב"ם. הריף והרמב"ם לא מזכירים את הדין של ריש גלותא. אז ארן בסוגיה אצלנו, כשארן מביא, ארן תמה, אומר למה הם השמיטו. ארן נדחק, אומר יכול להיות שהם הבינו שאין לנו היום איש כמו ריש גלותא. אבל יכול להיות, אם הרמב"ם מרוטנבורג אומר שרב נחמן לא נפסק להלכה כעיקרון, כלומר זה כתוב בפירוש, כי הראש מביא אותו לשם, אז אומר, אז יכול להיות שגם הריף והרמב"ם סוברים שרב נחמן לא נפסק להלכה. בכל אופן, כמו שאמרתי, אז הרב אומר שזה מחלוקת הראשונים. אבל אומר הרב בכל אופן מכריע ואומר שכיוון שנשעת אתך, וכמו שאמרתי קודם, הרי מה כבר הכניס את העניין של שעת הדחק, אם כי החידוש של הרב הוא יותר גדול מאשר החידוש של הרימה, בגלל שהרימה מדבר על מזנה, אבל זה לא חדש. כלומר, מה שהגישה, זה מה שאמרתי קודם, הגישה ההלכתית, זה לא הרב קוק התחיל זה לא חידוש, זה כבר דברים שהתמודדו איתם, כמו שעוד מעט נתייחס לנודע ביהודה, מה שיש כאן. בכל אופן, עצם הגישה הזאת שבשעת הדחק, כיוון שאנחנו מדברים על איסור דרבנן, יש מקום לעכב, וזה מה שאומר הרב כאן בתשובה. כן.
אז זה לא כהראש, זה לא כהתוספות, מה שהרב פוסק כאן.
לא, הרב, להפך, הרב פוסק כמו תוספות והראש.
הוא אומר אבל שבמלאט הוא גם כן יש גזירה, שמה לא יקרה.
לא, אבל הוא אומר, אז הוא אומר, במקרה רגיל, אבל בגלל הסברה הזאת שלי אפשר לתקנת חכמים, והוא דורש את הטעם הגזירה, שהגזירה היא בשביל בא לעזור לכל ילד וילד, אז אומר הרב, לפי שיטת תוספות והראש, אפשר להקל. ואז הוא מצרף לזה עוד שני תנאים, והוא אומר שצריך גם כן להישבע על דעת רבים וכולי וכולי. אז אבל היא גמלה אותו. כן.
זה החשש שלה. עכשיו, ברגע זה, אם אנחנו נגיד קדים שמתחת את גדלת חברים, גם אותו זאת הראש, אנחנו לא נגיד קדם.
לא, בגלל שהם לא התייחסו, הם לא התייחסו למקרה הזה שהוא דיבר עליו. זה מקרה...
מה שגמלה אותו לפי התוספות והראש? מה הסיבה שגמלה אותו?
אבל שם לא מדובר, זה מה שהרב אומר, שם לא מדובר שהייתה אלמנה ענייה שהיה לה איזושהי בעיה מיוחדת. שם מדובר על סתם נשים, היא לא צריכה, התינוק לא ימות מרעב. יכול להיות שבדוגמה של הרעב, יכול להיות שיש מצב שאחר כך התינוק בכלל לא תהיה לו פרנסה. היא כל כך עניה. בכל אופן, אז זה הוא כותב בסוף. זה מה ש... אני אחר כך אחזור לקטע הקודם. אני רק קורא כעת את הקטע האחרון. ומכל מקום, בכל האפשרות שבעולם, יש להשתדל שימתינו לכל הפחות עד 16 חודשים, שאז יש לצרף לזה הוראת הפני יהושע בקונטרס אחרון וכתובות שהיו גם כן איזה צירופים, כלומר לצרף גם את העניין לחכות 15 חודש. לא דיברנו על זה. ואם ששם היה היתרון שלא התחילה להעניק, שם היא לא התחילה, יש לנו כאן לעומת זאת הצירוף של טובת הבלה וסלוק התקנה מכל הכל לפי ראות עינינו. אז זה מה שהוא אומר, ורק שיהיה זה אי אפשר בשום אופן, כלומר לחכות 15 חודשים, ליקה למחה של חורבה ולקלקול ולהירוס מצב האלמנה שיש לחוש לתקנת בנות ישראל, אז יש לסמוך על כך עד דקטיבנה ולעתירה ינסה בחי גבנה. אמנם כל דבריי אינם אמורים כי משיימנו עוד אחד מהרבנים המפורסמים בכוח התורה והוראה שבדור בצירוף דמר כבוד תורתו שנית. כלומר הוא רוצה שיהיו עוד, לפחות עוד אחד מגדולי התורה, וגם הרב בעצמו שהוא מפנה אליו שגם כן יסכים ליתר הזה. אז אני עכשיו אני רוצה לעמוד רגע לרגע על הקטע הקודם שיש לפניכם. והכל תלוי לפי הערך של הדחק ולפי טובת הבלד, כמו שכתבתי, ולפי הביטחון שאין כאן שום חשש סכנה לו. ובוודאי צריכים להיות חזק בעניינים כאלה נגד הפריצים החפצים בהפקר, ושלא יתפחד מיומיהם וגיזומיהם בנקל. אבל אם נראה באמת שהשורה מתקלקלת, אז ענן שלוחי דרחמנן ושלוחי דרבנן כמאי, שחתרו להקל במקום הדחק על פי צירופים שונים. פה בעצם הרב מזהיר, ואני כבר מתרגם את זה למונחים היום, שאנחנו באים לדון באמת ביתרים כאלה, שהכוונה היא, בית הדין צריך להיות משוכנע שהעובדות שמביאים לפניו הם עובדות נכונות. היום הרי במיוחד היום שהכל יש באינטרנט והכל מפורסם, אז יכול להיות מצב שבאים אנשים בבית הדין, יש אישה ש היא רוצה להתחתן, היא תבוא לבית הדין, תגיד לבית הדין לא הנקתי אותה אפילו יום אחד ואני ענייה, וזה שמוכן להתחתן איתי הוא עשיר גדול והוא מוכן לקבל והוא חזר בתשובה וכל מיני דברים, ומתלבשים ועושים כל מיני דברים. אז זה אני אומר בתרגום של הדברים האלה שיש כאן, הכוונה היא כאן שצריכים להפעיל אחריות הלכתית מאוד מאוד רצינית כדי לראות שבאמת המקרה שבאים להגיד שלא סתם באו לרמות את בית הדין כדי לקבל היתר, כי הרבנות שלחה אותם לקבל היתר, אלא לראות שבאמת הדבר הזה, כמו שהרב אומר, שזה באמת טובת הבלד וזה המצב, שזה המצב לאשורו, ולא לפחד מכל הפריצים שחפצים בהפקר ודברים כאלה. אני רק אסיים בעוד דוגמה אחת, שגם בגללה הבאתי כאן את התשובה של נדב ביהודה, וזה בעצם בשאלה שיש כמה דעות בשאלה הזאת, גם כן בעניין הזה שקשור לעניין של מעוברת חברו. אז אנחנו יודעים, היום יש מצב שזה נקרא אמפון בקאית. כלומר, הכוונה היא... יש זוג שיש בעיה, בעיקר מדובר על הקשבייה אצל האישה. האישה לא יכולה באופן מוחלט להחזיק הריון, ואז נאמר לוקחים לוקחים ביצית מאישה אחרת, או שמעבירים לאישה אחרת. וכעת יש שאלה לגבי לפעמים לוקחים אישה פנויה, והאישה הפנויה היא פונדקאית. אז יש בעצם עכשיו ברחם שלה יש ילד שהוא לא הילד שלה, והיא מכל מיני סיבות היא רוצה להתחתן, היא רוצה להתחתן עכשיו. וכעת השאלה היא האם מותר לה להתחתן או שאסור לה להתחתן. אז דנים, אני לא רוצה בגלל הקוצר של הזמן, אני רוצה להשאיר זמן לשאלות, אבל דנים בשאלה הזאת מתוך הדברים שיש לפניכם בנודע ביהודה. כי הנודע ביהודה אמר שאם יש אישה התעברה ניגוי, וזה כבר לא המקרה של מזנה שהשולחן ערוך מדבר עליו, כי המקרה של מזנה שהשולחן ערוך מדבר היא מעוברת מיהודי, אבל אם אחת התעברה ניגוי, אז הנודע ביהודה אומר שזה לא נקרא בכלל. אנחנו כל הזמן מדברים על מנקת חברו, מעוברת חברו, אבל הגוי זה לא חברו, ולכן לפי הנודע ביהודה בעצם יוצא שמותר להתחתן. מותר להתחתן, לא צריכה לחכות את הזמן. אז הרב בתשובה אחרת הוא מאוד מאוד מפקפק בדברי הנודע ביהודה. הוא אומר שהרבה מהאחרונים חלקו עליו, אמרו שאין ראייה מספיק חזקה להגיד שגוי לא נקרא חברו. לפעמים גוי כן נקרא חברו, ולכן יש כאלה שרצו להקל בעניין הזה, בגלל הסברה של ניתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן. כלומר, כיוון שזה דבר לא מצוי, אז חכמים לא גזרו. עכשיו, הדבר הזה יש לו גם השלכה גם על מקרה יותר מסובך, שלדוגמה נגיד יש זוג נשוי, והזוג הזה הם לא יכולים, זה כלומר שניהם לא פוריים, או לא סליחה, שניהם לא, הכוונה היא הבעל הוא לא פורי, אפשר, הוא לא יכול ללדת, ואז עושים מה שנקרא הפריה חוץ גופי. כלומר שמוציאים האישה את הביצית, מפרים אותה בחוץ ממישהו אחר, שגם לפי דעות מסוימות בזה אין בעיה. יש כאלה הרעים שהזרעה מלאכותית, מה שהיה פעם, תלוי מחלוקת האם זה קשור בביאת איסור, לא קשור בביאת איסור, אבל פה אין ביאת איסור, יש את זה הכל, וגם ההפריה היא נעשית בחוץ. אבל אנחנו מגיעים לבעיה, האם מותר לבעל בזמן שהאישה בהיריון וגם אחר כך. אז מצד אחד לכאורה אנחנו רואים שכל הגזרה זה בגלל המעוברת, זה בגלל מנקת, שסתם מעוברת בגמרא זה למניקה קיימה, אז כדי לא לפגוע בבלד, אז פה זה לא שייך, הטעם הזה לא שייך, הרי כל מה שהם עושים את התהליך זה בגלל שהוא לא מסוגל להפרות. אז אין במציאות, אין את החשש שם התינוק יבוא לסכנה, אלא אנחנו מדברים זה מבחינת לא פלוג. אבל יש כאלה שאומרים שבגלל שזה מילתא דלא שכיחא, אז חכמים לא גזרו, אז ממילא מתירים. טוב, כמו שאמרתי, עשינו כמה דברים על קצה המזלג, אם מישהו רוצה לשאול שאלות, בבקשה. כן. לא, הגבול, הגבול זה טובת, זה טובת הילד. השאלה היא עד כמה, עד כמה הדבר הזה הוא לטובת, לטובת הילד, וזה תלוי בכל, בכל מקרה לגופו. יש, תראה, יש, יש אישה ענייה, היא לא יכולה אפילו לקנות, אין לה מספיק כסף לקנות טיטולים לילד, אין לה מספיק כסף לקנות לו אוכל, כל, כל מיני, כל מיני מצבים. הרי לא מדובר לשלוח אותו לחוגים עד, עד גיל שנתיים, מדובר על דברים, על דברים בסיסיים, ולא מדובר על לוקסוס, זה הכוונה, כן? בוא נגיד, אני אומר שוב, הרושם שלי ש, שבסוג של שאלות כאלה ההלכה לא מתחשבת כל כך ב, בדברים, בדברים, בדברים הרוחניים או הנפשיים יותר, אלא באמת מתחשבים בעובדות, עובדות, עובדות מציאותיות יותר. זה מה? זה?
זה משפיע על ההלכה? כלומר, שהיום מה שנקרא ילד גמול זה עדיין
מהרסה לבית
או על הבעל שזה
בין חברות. אתה מתכוון במקרה שהוא גמול עוד מלפני זה. תראה, אז זה כבר מגיע לגזרות, זה כבר מגיע לגזרות חדשות. אנחנו לא עושים גזרות חדשות היום, כי זה נקרא כבר לעשות גזרה חדשה. אם לפי השולחן ערוך, אז מישהו הוא נגמל, או לא הזכרתי את זה, אבל גם כן דוגמה, אולי באמת נביא את הדוגמה הזאת, על גרושה למשל. היום הרי אמרנו, לפי רש הזקן בגרושה בכלל לא חל, אין גזרה. לפי הרן מביא גם כן דעה שאומרת שגרושה רק אם התחילה להעניק אותו לפני, אבל אם היא לא התחילה, אם היא לא התחילה להעניק, אז בגרושה בכלל לא חלה הגזרה לא חלה. אז באמת היום יש באמת מצבים, למשל יש תשובה של הרב עובדיה בכמה מקומות ביביע, אומר שהיה מקרה באמת של גרושה, והגרושה הכירה, כלומר היא הייתה גרושה מנישואים קודם, ויש לה ילד, והילד הזה הוא כבר גדול. אחר כך היא הכירה איזה עבריין אחד, והיא חיה איתו, ובגלל שנכנסה להיריון הוא נפרד ממנה, וגירש אותה. דוגמה דומה לדוגמה הזאת של הרב קוק, אבל על גרושה, לא על אלמנה. ועכשיו היא מצאה מישהו בעל תשובה, והוא גם עשיר, והוא מוכן לקחת אותה עם הילד הגדול. הילד הגדול זה לא בשיקול, וגם הקטן הזה, גם הקטן הזה שהוא לא ינק לפני הגירושים, והוא מקל בגלל, אני אומר, בגלל המצב המיוחד. כן. רגע, לא, אז זה בכלל לא בשאלה. כלומר, הכוונה היא, אם היא התעברה ממנו, לא, לא, והוא מצהיר, בסדר, אתה צודק, יש רגע, אז אני אגיד ברור. היום המדיניות בבית הדין, מאז שאני שם, לא השתנה עד עכשיו, אז שאם באים פנוי ופנויה והם שניהם אומרים שזה ממנו, והוא מקבל עליו את כל האחריות על על הילד, אז מתירים להם להינשא. אני כבר שמעתי שיש דיינים שאומרים, אנחנו לא מאמינים, היום אי אפשר להאמין לאף אחד, תשלח אותם לעשות בדיקת רקמות כדי לראות שזה באמת ממנו. אתה לא מוכן לעשות בדיקת רקמות, אני לא מוכן לתת לך. אבל אני אומר, אבל זה חידוש, כי לכאורה בפשטות לפי ההלכה, זה הבית שמואל כבר כותב, שאם מישהו בא ואומר שזה ממנו, אז הוא נאמן. כן. טוב. תצליחו להגדיר תורה בידיים.